יבמות, דף צדיק א', מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים ואין יורשיו של זה. כמה שנים לפני חורבן בית המקדש הראשון, כבר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, חלק מנכבדי עם ישראל לבבל. רוב עם ישראל עדיין היו בארץ ישראל, חלקם כבר גלו לבבל. כשהם היו שם בבבל, באו נביאי שקר וניבאו להם נבואת שקר שלא יעבור הרבה זמן והם חוזרים חזרה לארץ ישראל. שלח הקדוש ברוך הוא נבואה על ידי ירמיהו הנביא, וירמיהו הנביא כתב את הנבואה באיגרת והוא שלח אותה לבבל, וכך הוא כותב באיגרת, כמו שמובא בספר ירמיהו פרק כ"ט: כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל לכל הגולה אשר הגלתי מירושלים בבלה, אתם סבורים שאתם כבר תכף חוזרים לארץ ישראל? זו טעות בידכם. אתם הולכים להישאר 70 שנה בבבל. לכן, אומר הפסוק, בנו בתים ושבו, תשבו באותם בתים. ונטעו גנות ויכלו את פריים. קחו נשים והולידו בנים ובנות. וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים. אתם עוד הולכים להיות פה. תתיישבו בבבל. ייקח זמן עד שתחזרו לארץ ישראל. כך אומר הנביא. והגמרא במסכת כתובות דף נ"ב עמוד ב מתפלט. הרי יש כלל, דרכו של איש לחזר אחר אישה. לחפש אישה. ואין דרכה של אישה לחזר אחר איש. זה הדרך הרגילה. בדרך כלל האיש הולך לחפש את האישה. אז אם כן, שואלת הגמרא, ביש למה בנים, מה שכתוב, קחו לבניכם נשים, בידי קיימי, בידיו זה עומד, לקחת נשים לבניו. כותב רש"י, לבקש לו אישה לבנו, שדרכו של איש לחזר על אישה. אבל מה שהפסוק אומר, ואת בנותיכם תנו לאנשים, אלא בנתי, שואלת הגמרא, אלא בנותיו, מקיימן בידי, וכי הן קיימות בידיו, כותב רש"י, וכדרך אישה לחזר על איש. אז מה הפסוק אומר, ואת בנותיכם תנו לאנשים? ואז הגמרא שם מתרצת, כמה שמלן. זה מה שהפסוק בא ללמד אותנו, הפסוק הזה. שהאדם יש לו בת שהגיעה לפרקה והיא צריכה להינשא, דנילבשה, שילביש אותה בגדים נעים, ונכסה, שיחסה אותה בלבושים טובים, ונהיטיב לה מידי, שייתן לה נדוניה טובה. כי היכי דקפצי עלה, כדי שיקפצו וירצו לקחת אותה, ואת ונס בלה. זה מה שהפסוק מתכוון כשהוא אומר, ואת בנותיכם תנו לאנשים, תלבישו את בנותיכם בלבושים טובים, ותתנו להם נדוניה טובה, שהחתן שיקבל את בנותיכם, יקבל נדוניה יקרה, נכסים מרובים. טבע של אבא, שיש לו נכסים, שהוא רוצה לבסס את הבנים שלו, את הנכדים שלו, הוא מוכן להעביר להם את הנכסים כשהם מתחתנים, אבל הוא רוצה לוודא שהנכסים יישארו בידי בניו, בידי נכדיו, והוא לא מוסר את הנכסים למשפחה אחרת. זה טבע האדם. התורה רוצה שאבא שמחתן את הבת שלו ייתן לה נדוניה טובה, שייתן לה נכסים, שייתן לה ממון. שכשהיא מתחתנת עם בעלה, בעלה ידע שאשתו מביאה לו נכסים גם כן, וככה הם יכולים לבנות את הבית ברגל ימין. רצו לעודד את האבא לתת לבת שלו נדוניה. אז התבוננו מה יכול להפריע שהאבא יהיה קשה לו למסור נדוניה לביתו. ואז חכמים נכנסו לסוף דעתו של אדם וגילו שהאדם לוקח בחשבון שהבעל יורש את אשתו. על פי תורה, הבעל יורש את אשתו. הוא חושש אולי אשתו, אולי ביתו חלילה תיפטר בחייו של הבעל, ואז הבעל יירש את כל הנדוניה, את כל הכתובה שלה, וילך יתחתן עם אישה אחרת, ויוולדו לו ממנה בנים נוספים, וכשהבעל ההוא ימות, כל הנדוניה שהאבא כעת נותן לבת שלו, שהיא תהיה האישה הראשונה של ההוא, תתחלק בין כל הבנים. הנכדים שלו יקבלו רק חלק, ואת שאר החלקים יקבלו בנים מאישה אחרת. זה יכול לגרום לאבא לחסוך ולא כל כך לתת בנפש חפצה את הנדוניה, את הנכסים לביתו מתי שהיא ניסית. אבל הרי הנביא מספר לנו שהתורה רוצה שהאבא ייתן נדוניה לביתו כדי שהיא תקים בית ותביא בנים ובנות לעולם. לכן אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי שם, מפני מה התקינו תקנה מיוחדת תקנו חכמים? מה שנקרא כתובת בנין דכרין. מה זה כתובת בנין דכרין? שהבעל מתחייב בכתובה שאם אשתו תמות בחייו, אז כל הנכסים והנדוניה שהיא הביאה לנישואין, ובכיוון שהיא תמות בחייו, הבעל יירש את אותם הנכסים, כשהוא ימות, גם אם יהיה לו בנים מאישה אחרת, את הנדוניה והכתובה של האישה הראשונה, רק הבנים שנולדו ממנה הם אלה שירשו. רק הבנים הזכרים שנולדו ממנה הם אלה שירשו. וזה מה שנותן לאבא, כשהוא בא לתת את ביתו לחתן, נותן לו את האפשרות, את הרצון, להוסיף לה בנדוניה, כי הוא יודע שהנדוניה הזאת תהיה בשביל ביתו, ובהמשך, גם אם חלילה יקרה מה שהוא לא רוצה שיקרה, גם אם בסוף היא לא כל כך תאריך ימים, אבל הנכסים ילכו בירושה לנכדים שלו, ולא לילדים של הבעל מאישה אחרת, אז הנכסים יישארו במשפחה. לכן תקנו כתובת בנין דכרין. כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לביתו נדוניה יפה, ככה מביאה שם הגמרא במסכת כתובות אפנון בית עמוד בית. ובזה הגמרא מבארת את מה שלמדנו במשנה, ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה וכולי. המשנה עוסקת על מקרה שאישה בעלה נסע לחוץ לארץ, ואחרי זמן באים ומספרים לה דבר נורא, שבעלה לא עלינו נפטר. ובא עד אחד ומעיד שהוא יודע עדות שהוא נפטר. היא הולכת לבית הדין, בית הדין אומרים לה, תבדקי טוב אם העדות הזאת היא נכונה, והיא בודקת כמה שהיא בודקת, ובסוף היא הולכת וניסית על פי רשות מבית דין. מסתבר שהיא לא בדקה מספיק טוב. ולכן, בעלה שהיה חי, אחרי תקופה חוזר, והנה הבעל חזר. אז זה אומר שהיא לא בדקה טוב לפני כן, ויותר מדי הקל הראש באיסור של אשת איש. לכן, תקנו חכמים שהיא לא מקבלת כתובה, לא מהבעל הראשון ולא מהבעל השני, שהיא ניסית אחרי שהיא קיבלה עדות מעד אחד שבעלה נפטר. ואז מוסיפה המשנה ואומרת, לא רק שאין לה כתובה, אלא גם אם היא נפטרה מן העולם, ובעלה התחתן עם אישה אחרת, היורשים מהבעל הראשון ומהבעל השני, אין יורשיו של זה ויורשיו של זה, יורשים כתובתה וכו'. הבנים שיש לה מהבעל הראשון, הבנים שיש לה מהבעל השני, לא יקבלו את הכתובה שלה אם היא נפטרה בחיי בעלה, ולאחר מכן בעלה התחתן עם אישה אחרת, ונולדו לו בנים מאישה אחרת, הבנים שלה לא יקבלו את כתובת בנין דחרין, לא יקבלו את הכתובה שלה. הגמרא מיד מקשה, כתובה מה יבידתה? איזה כתובה היורשים אמורים לרשת? הרי למדנו שאין לה כתובה. ועל זה מתרץ ואמר רב פאפא, כתובת בנין דחרין, מדברים על הכתובה הזאת שתקנו חכמים, שאם אישה מתה בחיי בעלה, בעלה אמנם יורש את הכתובה, אבל אם הוא התחתן עם אישה אחרת ונולדו לו בנים ממנה והוא מת, אז הנכסים שהיא הכניסה, האישה הראשונה והבעל ירש אותם, אמורים לעבור ליורשיה, לבנים שלה. אבל תקנו חכמים שהבנים לא ירשו את הכתובה של אמם. אלא מה? יחלקו כולם בשווה. זאת אומרת, כאילו שאין כאן כתובת בנין דחרין. כל הנכסים כאילו שייכים לאבא, וכל הירושים, כל הבנים שווים בחלוקה. זה לא שהבנים שלה, דיינו, הבנים מהאישה הראשונה יקבלו את כל הנדוניה של האמא, אלא הנדוניה הופכת להיות חלק מהנכסים של האבא, וכל הבנים, בין מהאישה הראשונה ובין מהאישה השנייה, חולקים בה בשווה. זה כנס שכנסו את האישה. שואלת הגמרא פשיטה, שבמקרה שאין לה את הכתובה, אז גם אין לה את תנאי הכתובה שכתובת בנין דחרין. עונה הגמרא, יש כאן חידוש. מהו דתימה? אנחנו היינו סבורים לומר, לדידה דעבדה איסורה, לאישה הזאת שלא ביררה מספיק טוב, והסתמכה לעדות של עד אחד, והיא נשאה לבעל אחר, שעשתה איסור, כי בסוף התברר שבעלה היה חי. כנסו הרבנן, שהיא תפסיד את הכתובה, כנסו אותה. אבל לזרעה, לבניה שלא חטאו, אולי לא כנסו רבנן, והם לא יפסידו את כתובת בנין דחרין של אמם, כמה שמלן, שהפקיעו את החוב של הכתובה לגמרי. למדנו במשנה, שכמו שאנחנו מדברים כעת, על אדם שנסע לחוץ לארץ, ובא עד אחד ואמר לאשתו שהוא מת, התחתנה עם אישה, עם בעל אחר, ובסוף הבעל הראשון חזר. אז אם מת או הבעל הראשון או הבעל השני, אז אם מת הבעל הראשון, אז אחיו של זה חולץ. ואם מת הבעל השני, אז אחיו של השני חולץ. אחיו של זה ואחיו של זה חולצים, אבל ולא מייבמין. בדרך כלל, כשאדם נפטר ולא ישאיר צאצאים, אז היבמה נופלת ליבום לפני אחיו. כאן במקרה שלנו, היא לא תוכל להתייבם לאח של אף אחד משני הבעלים האלה. לא של בעלה האמיתי, הבעל הראשון, ולא של בעלה השני. אלא אם בעלה הראשון מת בלי בנים, היא מקבלת חייצה מאחיו, ואם בעלה השני, ושהיא התחתנה איתו כמובן באיסור, שהוא לא באמת, לא תפס קידושין באמת. בכל אופן, אם הוא מת, תקנו חכמים שאחיו יחלוץ אם הוא מת בלי בנים. מבאר את הגמרא. אחיו של ראשון, הבעל הראשון הוא הבעל האמיתי, ואם הוא מת בלי בנים, זה שאחיו חולץ זה מהתורה, מדאורייתא, כי באמת הוא היה בעלה והוא מת בלי בנים, אז היא באמת נופלת ליבום לפני אחיו. והסיבה שהוא לא יכול לייבם אותה ולא מייבם זה כנס מדרבנן. ואחיו של שני, אם הבעל השני שהוא לא באמת בעלה מת בלי בנים, אז בעיקרון היא לא אשתו. אז כשהוא מת, היא לא נופלת ליבום לפני אחיו. בכל זאת, אחיו חולץ לעמיד הרבנן. וזה שהוא לא מייבם, זה אסור לו לייבם אותה. כי הוא לא נופל לפניה, היא לא נופלת לפניו ליבום, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. חכמים תקנו חליצה, אבל כמובן שהיא לא נופלת לפניו ליבום. למדנו במשנה את ה-16 כנסות שכנסו אישה ש... לא ביררה מספיק טוב שבעלה מת, כי בסוף בעלה הרי חי, והסתמכה על עד אחד שהעיד שמת בעלה. בסוף כשבעלה חוזר, כונסים אותה ב-16 כנסות המפורטות, וחלקם גם ראינו עכשיו, מפורטות במשנה בתחילת הפרק. ואז, אחרי שהמשנה מביאה, מפרטת את כל ה-16 כנסות, היא מביאה שכל זה זה דעת התנא הראשון של המשנה. אבל ישנם שלושה תנאים, שחולקים על התנא הראשון. כל אחד מהם חולק על חלק אחר במשנה. הראשון מביניהם זה רבי יוסי. הוא אומר שתנא קמא אמרו שאין לה כתובה לא מהבעל הראשון ולא מהבעל השני. הוא חולק ואומר, כתובתה על נכסי בעלה הראשון וכולי. כן מקבלת כתובה מבעלה הראשון. ורבי אלעזר בא לחלוק על חלק אחר מדברי התנא הראשון במשנה. התנא הראשון במשנה אומר שאם האישה מוצאת מציאה, לא הבעל הראשון ולא הבעל השני מקבלים את המציאה הזאת. אם היא מתפרנסת, יש לה שכר שהיא מסתכרת ממלאכתה, לא הבעל הראשון ולא הבעל השני מקבלים את זה. ואם היא נודרת נדר, שבדרך כלל בעל יכול להפר ולהתיר את הנדרים של אשתו בתנאים מסוימים, אז לא הבעל הראשון ולא הבעל השני יכולים להפיר את נדרה. זה דעת התנא הראשון. ורבי אלעזר בא וחולק ואומר שהבעל הראשון כן יכול להפר את נדריה, הוא כן מקבל את מציאתה ואת מעשי ידיה. לאחר מכן יש את דבריו של רבי שמעון, שהוא חולק על מה שאמר התנא הראשון, שמה שאמרנו קודם, אחיו של זה ואחיו של זה חולצים ולא מייבמים. זאת אומרת, שאם מת הבעל הראשון או הבעל השני, אז אף אחד מהאחים לא יכול לייבם אותה. אין ייבום לא של האח הראשון ולא של האח השני. ועל זה בא רבי שמעון לחלוק ואומר, אם הבעל הראשון מת, אחיו יכול לייבם אותה. זה במשנה ראינו. כאן הגמרא מביאה שתי דעות של אמוראים לגבי דעת רבי יוסי, רבי אלעזר ורבי שמעון, כל אחד מהם על, ביחס לדברים שהשני אמר. יש את דעת הנקמה שומעים את כל ה-16 כנסות. אחר כך יש את רבי יוסי, רבי אלעזר ורבי שמעון, שחולקים על התנא קמא. השאלה היא, האם יש ביניהם הסכמה מסוימת בדבר שהם שניהם מסכימים בו, ששלושתם מסכימים בו, והם רק אומרים את דבריהם כאחד שמוסיף על השני, או שהם חולקים אחד על השני. הגמרא מביאה על זה שתי דעות. בעיקרון, ודאי שחלקם מסכימים עם, עם חלק מהדברים שאחרים אמרו, ויש דברים שהם חולקים. רק הגמרא מביאה שתי דעות במה הם מסכימים ובמה הם חולקים זה על זה. אמר רב הונה, דעה הראשונה זה רב הונה והדעה השנייה זה רבי יוחנן. קודם נראה דבריו של רב הונה. הוא אומר דבר כזה. הרי קודם כל אמר רבי יוסי שיש לה כתובה מבעלה הראשון. לאחר מכן אומר רבי אלעזר שיש לבעל הראשון את מציאתה מעשה ידיה והוא מפיר את נדריה. לאחר מכן אומר רבי שמעון שאחיו של הבעל הראשון יכול לייבם אותה. אז אומר על זה רב הונה, בת ראי התנאים שמוזכרים בסוף, מודו לקמאי, הם מודים לתנאים שנאמרו בהתחלה. קמאי לא מודו לבטראי, אלה שמוזכרים בהתחלה לא מודים לאלה שנאמרו אחריהם, ורב הונה מבאר. רבי שמעון שמוזכר בסוף, שהוא מתיר לאח של הבעל הראשון לייבם אותה, מודה לראשונים, מודה לרבי אלעזר, שהוא אומר שהבעל הראשון מקבל את המציאה, מעשי ידיה, והוא מפיר את נדריה. והוא מסביר למה. דמה ביאה שהיבם ייבם אותה, דעיקר איסורה, יש בזה איסור, מעשה ביאה, אם היא אסורה עליו. בכל זאת, רבי שמעון לא כניס, לא, הוא לא כנס לומר שהיא לא נחשבת אשתו, אלא כן אח, אח כן מייבם אותה. אז אם כן, וכל שכן מציאתה ומעשה ידיה, דממון ההוא, זה סך הכל ממון, ודאי שהוא לא כונס. הוא לא מדבר מפורש לעניין נדרים. אבל בכל אופן, מציאתה הוא מעשה ידע שזה ממון, זה הוא לא כונס. וכל שכן, רבי יוסי, הם ודאי מסכימים עם דבריו של רבי יוסי. כל שכן שרבי שמעון ורבי אלעזר מסכימים עם דבריו של רבי יוסי שאומר שהיא מקבלת כתובה מהבעל הראשון, ודאי, כמו שתכף נראה. זאת אומרת, שרבי שמעון מודה לרבי אלעזר שיש לבעל את מזונותיה מעשי ידיה. ושניהם, גם רבי אלעזר וגם רבי שמעון, מסכימים עם רבי יוסי שהיא מקבלת כתובה מבעלה הראשון. ו- ורבי אלעזר, שהוא מזכה את הבעל במעשה ידיה ובמציאתה, לא מודל לרבי שמעון. הוא לא מודל את דבריו של רבי שמעון, שאחיו של הראשון מייבם אותה. כי דווקא מציאתה ומעשה ידיה, דממונה, הוא סך הכל ממון, זה לא כניס, הוא לא כונס. אבל ביה, דאיסור הוא, יש פה מעשה איסור של ביה, כניס, ולזה היא לא נחשבת אשתו של הראשון. ותרוויו, כמו שאמרנו, גם רבי שמעון וגם רבי אלעזר, מודולי לרבי יוסי, שהוא אומר שהיא מקבלת את כתובה מהבעל הראשון, הם שני מסכימים איתו. למה? מה הנה, מה היתר לייבם? לפי רבי שמעון, שהאח של הבעל הראשון יכול לייבם אותה. ולזכות במציאתה ובמעשה ידיה, שזה בין לפי רבי שמעון ובין לפי רבי אלעזר. הם מודים שהיא זוכה, דיית ותותי, שזה דברים שהיא, שנוהג באישה שיושבת תחתיו. ואנחנו לא מעוניינים שהיא תהיה נשואה לו, כי היא צריכה לצאת מזה ומזה, כמו שהמשנה אומרת. ואף על פי כן, לא כניס, לא חושבים שהוא ינהג במנהג אישות וימשיך לחיות איתה. וכל שכן, שהכתובה היא תקבל, שכתובה בדרך כלל אישה מקבלת, כשהיא מתגרשת או כשהיא מתאלמנת, דלמשקל ומיפק כאי, היא לוקחת ויוצאת ממנו, זה ודאי שהם לא כונסים לחשוש שאם נתיר לה לקבל את הכתובה, היא תישאר ברשותו. אבל ורבי יוסי, הראשון, שהוא סובר שהיא מקבלת כתובה מהבעל הראשון, רבי יוסי סובר שהיא רק מקבלת כתובה מהבעל הראשון, אבל שאר הדברים לא. לא מודל לו, הוא לא מודל לו, לא לרבי אלעזר, שיש לו לבעל את מציאתה ומעשה ידיה, והוא לא מודל לרבי שמעון, שהיא יכולה להתייבם לאחיו של הבעל הראשון. למה? מה שרבי יוסי אומר שיש לה מבעלה הראשון זה כתובה, למה? כי המנהג לקחת כתובה ולצאת, זה למשקל ולמיפק הוא, זה דלא כניס, זה הם לא כונס רבי יוסי, כי עד רבה שתצא ממנו, כי הרי זה מה שאנחנו רוצים, שהרי כנסו אותה שתצא מבעלה הראשון והשני, אבל הנה אם נתיר למציאתה, נתיר לא לקבל את מציאתה ומעשי ידיה, או ליבם, שאחיו ייבם אותה, דיאת ויתותי, זה דברים שהיא יושבת תחתיו, זה רבי יוסי ייכניס. זאת אומרת, אם נאמר את זה בקצרה, אז ככה, כולם מודים לרבי יוסי שיש לאישה כתובה מבעלה הראשון. לרבי אלעזר, רק רבי שמעון מודה, שיש לו את מעשי ידיה ומזונותיה. אבל לעומת זאת רבי יוסי לא מסכים עם רבי אלעזר, הוא סובר שאין לה, אין לו את המציאתה ומעשי ידיה. ולרבי שמעון, אף אחד לא מודה. רק הוא סובר שהיא מתייבמת לאחיו של הבעל הראשון. אבל רבי יוסי ורבי שמעון חולקים וסוברים שהיא מקבלת חייצה, אבל היא לא מתייבמת. זה דעת רבונה. רבי יוחנן אמר בדיוק להפך. כמאי מודו לבטראי. אלה שנשנו ראשונים מודים לאלה שנשנו אחרונים. ובטראי לא מודו לכמאי, אלה שנשנו אחרונים לא מודים לאלה שנשנו ראשונים, והוא מיד מפרט. רבי יוסי שמוזכר ראשון, שאומר שיש לה כתובה מבעלה הראשון, מודה לי לרבי אלעזר, הוא מודה לרבי אלעזר שכל שכן, שהוא מקבל את מציאתה ומעשה ידיה. למה? כי אם רבי יוסי מסכים שהיא תקבל כתובה, דמידידי לדידה, שזה זכות שהוא נותן לה, שהיא עשתה משהו שהוא לא כהוגן, שהלכה והתחתנה עם בעל אחר, בלי לבדוק מספיק טוב אם הוא חי או לא. בכל זאת לא כניס, הוא לא כנס אותה, והוא נותן לה את הכתובה, וכל שכן מציאתה, במעשה ידיה, שמי מקבל את זה? הבעל, דמידידה לדידי, זה ממנה אליו, והוא הרי לא עשה משהו לא בסדר, כי הוא הרי לא התחתן ולא כלום, בסך הכל חזר מחוץ לארץ, ואז פתאום הוא רואה שאשתו התחתנה עם מישהו אחר. אז ודאי שאת זה הוא לא כונס. ורבי אבל ורבי אלעזר, שהוא מזכה את הראשון, את הבעל המקורי, במציאתה ובמעשה יודע, לא מודה לרבי יוסי, הוא לא מודה לרבי יוסי שהיא גם מקבלת כתובה ממנו. כי מציאתה ומעשה יודע הוא דמדידה לדידי. זאת אומרת, הבעל מקבל ממנה. זה לא כניס, אין שום סיבה לקנוס את הבעל. אבל כתובה, לתת לה כתובה, דמדידי לדידה שזה ממנו אליה, זה רבי אלעזר כן כונס, כניס. ותרווי הוא גם רבי יוסף וגם רבי אלעזר, מודו לרבי שמעון, שהוא מוזכר האחרון, עם שניהם מודים לו, שהוא אומר שהיא מתייבמת לאח של הראשון, עם שניהם מסכימים. למה? ומה הנה, מה הכתובה ומציאה ומעשה ידיה דמחיים, זה דברים שנוהגים בחייו של הבעל. לא קנסי. כן, למשל, כתובה יכולה לקבל בחייו של הבעל, אם הוא מגרש אותה. הם לא קנסו לומר שהיא לא חשובה אשתו, ולא חשוב שהוא יקיים אותה, ותישאר איתו, והוא לא יוציא אותה כמו שהחכמים קנסו. אז ביה של היבם, שיבם אותה, דלאחר מיטה, שזה דבר שנוהג אחרי שבכלל הוא נפטר, לא כל שכן שזה לא יכנסו. לא קונסים. כי אין פה חשש שהיא תישאר לחיות עם הבעל הראשון, אם תיתן לה להתייבם לאחיו. כי למה שתמשיך לחיות עם הבעל הראשון? אתה מדבר פה על דבר שקורה אחרי שהוא מת. זה לא פה איזשהו שיקול שבשביל זה תמשיך לחיות איתו. אז פה אין חשש שהיא לא תיקח ממנו גט. אז כל שכן שבזה כולם מודים, גם רבי יוסי וגם רבי אלעזר וכל שכן רבי שמעון, שהיא מתייבמת לאחיו של הבעל הראשון. אבל ורבי שמעון, שהוא מתיר ריבום, לא מודל, הוא לא מודל לא לרבי יוסף ולא לרבי אלעזר. למה? כי דווקא ביהו דלאחר מיטה. דווקא ייבום, שזה אחרי מיטה של הבעל, זה סובר רבי שמעון שנוהג באישה מהבעל הראשון. למה? כי זה נוהג אחרי מיטתו, אז אין חשש שהוא יקיים אותה. אבל הנה, לעומת זאת, כתובה או מציאתה במעשה ידיה, דמחיים, שזה בחייו של הבעל, את זה רבי שמעון כניס, וזה הוא כונס. אז אם כן, נסכם כעת גם את דבריו של רבי יוחנן. הוא אומר שמה שאומר רבי שמעון, שאחיו של הבעל הראשון מייבם אותה, כולם מודים לו. מה שאמר רבי אלעזר, שמקבלת, שיותר נכון שהוא מקבלת מזונותיה, דיינו מסי ידיה ומציאתה, זה רבי אלעזר כמובן אומר את זה, ורבי יוסי מסכים איתו. שהוא מקבל, הבעל הראשון מקבל את מציאתה ומעשה ידיה. אבל רבי שמעון חולק, הוא סובר שהבעל לא מקבל. ומה שאמר רבי יוסי, שמקבלת גם כתובה מהבעל הראשון, גם רבי אלעזר וגם רבי שמעון חולקים עליו וסוברים, שהיא לא מקבלת כתובה אפילו לא מהבעל הראשון. המשנה, אחרי שמביאה את השלוש דעות האלה, והאחרון מביניהם זה דעתו של רבי שמעון, שאומר שאחיו של הבעל הראשון יכול אפילו לייבם אותה כשהבעל הראשון מת, אז בהמשך המשנה כתוב שעד פה דיברנו לעניין, כן, אומרת מה המשנה בהמשך, שעד לכאן דיברנו לעניין שהיה עד אחד שהעיד שבעלה מת, ולכן היא קיבלה רשות מיוחד מבית דין, שסומכים עליה שהיא תבדוק כמו שצריך אם בעלה באמת איננו בין החיים, ואז יש לה אישור להינשא לבעל אחר. ואז יש לה את כל ה-16 כנסות שהזכרנו, שמוזכרים במשנה. אבל אם היא נישאת על פי עדים, באו שני עדים והעידו שבעלה מת, ולכן היא לא הייתה זקוקה לרשות של בית דין, ולכן היא נישאת שלא ברשות, אז היא יכולה וכולי מותרת לחזור להישאר עם בעלה הראשון. אז הגמרא מבינה שההלכה הזאת היא רק לפי דעתו של רבי שמעון. אנחנו כשקראנו את זה במשנה הבאנו את זה כדבר שכולם מסכימים בו, אבל המשנה, הגמרא כאן מבינה שזה רק דעתו של רבי שמעון. אמר על זה רב הונא, אמר בשם רב אחי הלכתה. ככה ההלכה, שאם האישה הייתה נשואה לאיזה בעל והוא נסע לחוץ לארץ, באו שני עדים ואמרו לה שהוא מת, והלכה והתחתנה עם בעל אחר, ואחר כך בעלה הראשון חוזר, אז היא עוזבת את הבעל השני כמובן, אבל היא יכולה להישאר נשואה לבעל הראשון. אמר לרב נחמן, גנבה גנובי למה לך? למה אתה צריך לומר דברים כמו באיזה גניבה כזאת? לומר שההלכה היא שאם היו שני עדים שהעידו שבעלה מת ולכן נישאת למישהו אחר, אז כשבעלה חוזר, יכולה לחזור לבעלה הראשון. אתה אומר את זה כאילו, זה דבר שכולם מסכימים בו. למה אתה לא רוצה לומר שאתה פוסק כמו רבי שמעון? היא סבירה לך כרבי שמעון, אם אתה רוצה לומר שההלכה היא במקרה הזה כמו רבי שמעון, אי מה הלכה כרבי שמעון, אתה אומר את זה מפורש. תגיד, הלכה כרבי שמעון, למה אתה אומר ככה הלכה, שאם היא נישאת על פי שני עדים, ובסוף בעלה חוזר, היא חוזרת לבעלה הראשון. דשמעתך, כרבי שמעון כאזלק, מה שאתה אומר שההלכה כך, זה הרי דבריו של רבי שמעון, אז תאמר, הלכה כרבי שמעון. אחי, תאי מה, אם תרצה לומר שהסיבה, למה אמרת הלכה שאם באו שני עדים והעידו שבעלה מת, וניסיתי מישהו אחר בסוף בעלה הראשון חזר, יכולה לחזור לבעלה הראשון, רצית רק בזה לפסוק כמו רבי שמעון, והיא אמינה הלכה כרבי שמעון, אם תאמר הלכה כרבי שמעון יהיה משמע שאתה פוסק כמותו אפילו בכמה הייתה גם בדין הקודם, שהוא מתיר לאח של בעלה הראשון לייבם אותה, ובזה אתה לא סובר כמותו. אי מה, אז תאמר את זה מפורש, הלכה כרבי שמעון בדין האחרון, באחרונה. ואתה אומר, מה הקשיה? באמת זה קושיה, למה הוא לא אמר הלכה כרבי שמעון בהלכה השנייה לעניין שאישה ניסית על פי שני עדים, שאמרו שבעלה מת, היא ניסית לבעל אחר, ובסוף בעלה הראשון חזר, שהוא פוסק שהיא חוזרת לבעלה הראשון. בכל אופן רב אומר ש... לפי דעת רבי שמעון, אם היא ניסית על פי שני עדים, שהעידו שבעלה הראשון מת, אם היא ניסית על פי שני עדים לבעלה השני, לפי רבי שמעון היא, אם בסוף בעלה הראשון חוזר, היא מותרת לבעלה הראשון, רק לפי רבי שמעון. אמר על זה רב ששת, אמינה, אני אומר, כנאים ושכיב רב אמרה להשמעת, שמעתת. כנראה כשרב היה מנומנם והוא שכב, הוא אמר את השמועה הזאת, שרק לפי רבי שמעון, אם היא ניסית על פי שני עדים לבעל השני, ובסוף בעלה הראשון חוזר, היא מותרת לבעלה הראשון. מה, הלכה כרבי שמעון? מישהו בכלל חולק עליו בדבר הזה? מכלל דפליגי? מה היה אבל לה למעבד? מה היה לה לעשות? הרי כוח של שני עדים שמעידים שבעלה מת, זה בעצם מביא לנו את המציאות. הרי התורה סומכת על שני עדים. אז כשהיא ניסית לבעל השני, היה סיבה טובה לסמוך על שני העדים האלה. אז אם כן היא נחשבת אנוסה, ואישה אשת איש, שנשואה לישראל, שנאנסה למישהו אחר, היא לא נאסרת על בעלה, אז למה כאן שהיא תאסר על בעלה? למה שבכלל מישהו יסבור שהיא נאסרת על בעלה? מאנס אנסה, זה נחשב כמו שהיא הייתה אנוסה. זה שאלה מסברה. כאן רב ששת גם הביא ברייתא. ועוד תניא. הברייתא אומרת כך, כל ההריות שבתורה, אם אדם הלך לקח אישה שהיא נחשבת עליו ערווה, אחותו, ביתו וכולי, שלא תופס קידושין, אז הוא חייב לעזוב אותה כמובן, ואין צריכות המנוגד, כי הקידושין בכלל לא תפסו. חוץ מאשת איש, שהייתה נשואה לבעל אחד, ואמרו לה על פי עד אחד שהוא מת, והיא ניסית לבעל אחר על פי היתר של בדין, ובסוף בעלה הראשון חזר, אז היא כן צריכה גט. תדייק מפה, כשהיא ניסית על פי בית דין, הוא דבעיה גיטה, אז היא זקוקה לגט. אבל אם היא ניסית על פי עדים, לא בעיה גיטה, היא בכלל לא זקוקה לגט, אפילו לא מהבעל השני. היא לא זקוקה לגט מהבעל השני. למה? כי מה שהבעל השני היה איתה זה סתם זנות, וזה נחשב כמו שהיא אנוסה. ואם כן, היא תהיה מותרת להישאר לבעל, עם הבעל הראשון. נשאלת השאלה כמו מי נשנתה הברייתא הזאת שאומרת שאשתי שניסית על פי בדין, היא צריכה גט. ואתה מדייק מזה שאם זה על פי עדים, היא לא צריכה גט מהבעל השני. מה אני? היא למה רבי שמעון, אם תרצה לומר שהברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי שמעון, נשאלת השאלה, כשהיא ניסית על פי בדין, שהברייתא הראשונה אומרת שהיא צריכה גט, לפי רבי שמעון מבעיה גט מהבעל השני, והתניא הברייתא, רבי שמעון אומר, עשו בדין מעשה בהוראתן כשהם הורו לאישה שבעד אחד ואמר שבעלה מת, שיוכל להתחתן עם בעל אחר. אז בדין עשו מעשה בהוראה הזאת והחשיבו את זה כמו זדון איש באישה. הגמרא מבינה, כמו אשת איש שבמזיד הייתה עם מישהו אחר. ואז היא נאסרת על בעלה. וזה דווקא כשהיא ניסית על פי עד אחד, היא נאסרת על בעלה. אבל אם היא ניסית למישהו אחר על פי עדים, שהעידו שבעלה הראשון מת. עשו את זה חכמים כמו שגגת איש באישה, כמו אשת איש שבשוגג הייתה עם מישהו אחר. והיא לא נאסרת על בעלה. זה ברייתא נוספת. וזה ברייתא שרבי שמעון אומר אותה. ואיך שאנחנו מבינים כעת את הברייתא, אידי ואידי לא באי הגט. אם אנחנו משווים אישה שאמרו לה שבעלה מת, משווים את זה לאשת איש שהייתה באיסור עם מישהו אחר, אם זה היה על פי עד אחד אז זה כמו במזיד, אם זה היה על פי שני עדים זה כמו בשוגג. בכל מקרה, במקרה שאשת איש הייתה עם מישהו אחר באיסור, היא לא זקוקה לגט מהבן אדם השני. אז במקרה שלנו אידי ואידי לא באי הגט, לא אחת שניסית על פי עד אחד, ולא אחת שניסית על פי שני עדים, לא זקוקה לגט לפי זה. אז אם כן, דברי הברייתא הראשונה לא מתאימים עם דברי רבי שמעון, כי בברייתא הראשונה כתוב, שאם היא ניסית על פי עד אחד, היא כן זקוקה לגט מהשני. אז מסתבר, שהברייתא הראשונה היא לא כמו דעתו של רבי שמעון, כי שם כתוב שהיא כן זקוקה לגט, וכאן משמע שהיא לא זקוקה לגט כשהיא ניסית על פי עד אחד. אלא לאו, כנראה שהברייתא היא נאמרה לפי דעת רבנן היא, וגם הם מסכימים שכל מה שהיא זקוקה לגט מהבעל השני, זה רק כשהיא ניסית איתו על פי עד אחד שהיא שבעלה הראשון מת, ואז היא גם נאסרת לבעלה הראשון. אבל אם היא ניסית לבעל השני על פי שני עדים, אז היא יכולה לחזור לבעלה הראשון, אפילו לפי חכמים. אז למה הרב אומר, הלכה כרבי שמעון, אם הוא רוצה לומר שאישה ניסית על פי שני עדים לבעל אחר, כשבעלה הראשון חזר, היא יכולה להיות עם בעלה הראשון, והיא לא נסרת עליו, חורה, זה לא דווקא לפי דעתו של רבי שמעון, זה גם לפי דעת חכמים. נמצא אם כן, שיש לנו שתי ברייתות. הברייתא השנייה, היא ודאי דעתו של רבי שמעון, כי כתוב מפורש, רבי שמעון אומר, עשו בדין, אם היא ניסית על פי עד אחד והיא קיבלה הוראת בדין, כי אם זה על פי שני עדים היא לא זקוקה להוראת בדין, אם היא ניסית על פי עד אחד למישהו אחר בהוראת בדין, אז בדין עשו את זה כמו זדון איש באישה, כמו אשת איש שבמזיד הייתה עם מישהו אחר. היא לא זקוקה לגט, משמע שגם במקרה שניסית על פי עד אחד היא לא זקוקה לגט. וכשהיא ניסית על פי עדים, אז עשו את זה כמו שגגת איש באישה. גם במקרה כזה, אישה שהיא אשת איש שבשגגה הייתה עם מישהו אחר, היא גם כן לא זקוקה לגט מהאדם אחר, כי אשת איש היא לא תופס קידושין באשת איש. והברייתא הראשונה אומרת שאשת איש שניסית על פי בדין, היא כן צריכה גט. משמע שזה לא כמו דעת רבי שמעון, כי בברייתא השנייה שכתוב מפורש את רבי שמעון, על המקרה הזה דייקנו שהיא לא צריכה גט. כי זה כמו שגגת, זה כמו זדון איש באישה. כמו אישה שהיא אשת איש שבמזיד הייתה עם מישהו אחר, אבל היא לא זקוקה ממנו גט, כי אשת איש לא תופסים בקידושין. אז בעצם משמע אם כן שהברייתא הראשונה זה לא כמו דעת רבי שמעון. אז זה כמו דעת חכמים, זאת אומרת שגם חכמים מודים לרבי שמעון בנקודה הזאת שהיא מדויק מדברי הברייתא הראשונה שדווקא אם היא ניסית על פי עד אחד היא צריכה גט, אבל אם היא ניסית על פי שני עדים היא לא צריכה גט מהשני, והיא מותרת להישאר עם הבעל הראשון, היא חוזרת לבעל הראשון. כמשמע שבעניין הזה כולם מודים שאם היא ניסית למישהו אחר על פי שני עדים, ובסוף בעלה הראשון חזר, יכולה לחזור לבעלה הראשון. ככה משמע. דוחה הגמרא לא. באמת, רק רבי שמעון סובר את מה שהמשנה אומרת שבניסית על פי שני עדים, אז אם התחתנה על פי שני עדים שהעידו שבעלה הראשון מת, התחתנה עם מישהו אחר, ובסוף בעלה הראשון חזר, רק רבי שמעון סובר שהיא יכולה לחזור לבעלה הראשון. אבל חכמים סוברים שלא, היא נסרת גם על הבעל הראשון. אז אם כן, תקשה, לכאורה. יש כאן שתי ברייתות שאמורות להיות לפי דעתו של רבי שמעון. כי אם רק רבי שמעון סובר שאם אישה ניסית על פי שני עדים לבעל אחר, בסוף בעלה הראשון חוזר, מותר לה לחזור לבעלה הראשון, ושתי הברייתות בעצם אומרות את ההלכה הזאת, ואם שניהם נאמרו לפי דעתו של רבי שמעון, הרי הם שתיהם סותרות. כי הרי הברייתא הראשונה אומרת שהיא צריכה גט אם היא ניסית על פי בית דין. על פי עד אחד. הברייתא השנייה אומרת, מדויק ממנה שהיא לא צריכה גט, כי כתוב שזה כמו זדון איש באישה. ובזדון איש ואישה, כשאישה יש את איש במזיד הלכה למישהו אחר, היא לא זקוקה לגט מהאחר, כי הרי היא לא תופסים בקידושין, כי יש את איש. מביאה הגמרא לסתירה הזאת ארבעה תירוצים. השלושה התירוצים הראשונים באים לתקן את הברייתא השנייה, באים לבאר אחרת את הברייתא השנייה. והתירוץ הרביעי בא לבאר אחרת את הברייתא הראשונה, כמו שמיד נראה. תירוץ ראשון, לעולם גם הברייתא הראשונה היא כמו דעתו של רבי שמעון היא. מה שהברייתא אומרת, שאשת איש שאמרו לה שבעלה מת, עד אחד אמר לה שבעלה מת, ובית דין נתנו לה רשות להתחתן עם בעל אחר, היא צריכה גט, זה גם כן כמו דעתו של רבי שמעון. ודייקנו שדווקא אם היא ניסית על פי עד אחד היא צריכה גט, אבל אם היא ניסית על פי שני עדים היא לא צריכה גט. רבי שמעון היא, אבל לפי דעת חכמים, גם אם היא ניסית על פי שני עדים, לבעל אחר, כשבעלה הראשון חוזר, היא נאסרת על בעלה הראשון. ומה שקשה, שבברייתא הראשונה כתוב שאם היא ניסית על פי עד אחד, היא צריכה גט, ומהברייתא השנייה, שכתוב שזה כמו זדון איש באישה, ובזדון איש ואישה הרי לא צריכים גט, משמע שהיא לא זקוקה לגט. זה לא נכון. לא לגמרי מדמים אותה לזדון איש באישה, אלא תריץ ותריץ אחי. רבי שמעון אומר, עשו בית דין בהוראתם, במקרה שאישה ניסית על פי עד אחד לבעל אחר, שזה יחשב כמו כוונת איש באישה, כמו אדם שמכוון לשם קידושין כשהוא נושא אישה. ובעיה גט, כיוון שהוא קידש אישה לשם קידושין, ודאי שהיא כעת אשת איש והיא זקוקה ממנו לגט. ואם ניסית לאחר על פי עדים, שהעידו שבעלה הראשון מת, עשו את זה חכמים כשלא בכוונת איש באישה, כמו אדם שבא על אישה שלא לשם קידושין אלא לשם זנות. ובמקרה כזה כמובן לא בא היה גט. ואם כן, רבי שמעון סובר, שאישה שאמרו לה שבעלה מת, רק עד אחד אמר לה את זה, והיא הלכה וניסית למישהו אחר, ובעלה הראשון חוזר, אז היא זקוקה לגט מהשני, כי זה כמו כוונת איש באישה, שאיש מתכוון בביאתו לשם קידושין באישה, ואז היא באמת זקוקה לגט, במקרה שהאישה כמובן היא פנויה. והברייתא השנייה שמחלקת בין אם ניסית על פי עד אחד לבין אם ניסית על פי שני עדים, ואמרנו שמשמע שהיא בכל מקרה לא זקוקה לגט, זה כמו דעתו של רבי שמעון. ואם זה היה על פי שני עדים, אז זה כמו שגגה תשבי אישה, כמו אישה שבשוגג, אשתי שבשוגג הלכה והייתה עם מישהו אחר, שהיא לא נאסרת על בעלה, ואם זה היה על פי עד אחד, זה כמו במזיד, שהלכה והייתה עם מישהו אחר, שאז היא כן נאסרת על בעלה. זה תירוץ אחד. שתי הברייתות זה כמו רבי שמעון, ומה שכתוב בברייתא השנייה, שבית דין עשו בהוראתם, שאם אדם, אם אישה נישאת על פי עד אחד, למישהו אחר, אז אומר רבי שמעון שזה כמו זדון איש באישה, ומשמע שלא צריכה גט, לא, זה לא נכון. אלא זה הכוונה כמו כוונת איש באישה, כמו שאיש בא לפנויה לשם קידושין, בכוונת קידושין, שאז היא באמת כן זקוקה לגט ממנו. זה בדיוק כמו שכתוב, הברית הראשונה. תירוץ שני, שגם כן מתקן את הברית השנייה, רבה שהיא אמר, הברית השנייה לעניין איסור הקטנה, היא לא מדברת בכלל לעניין גט, לכן זה לא סותר את הברית הראשונה שאומרת, שאם ניסית על פי בית דין, בגלל עדות של עד אחד, היא צריכה גט. יכול להיות שגם הברית השנייה היא צריכה גט. והברית השנייה לא מדברת על גט, אך היא כמה. עשו בית דין בהוראתן, כשאישה ניסית על פי עד אחד שהעיד שמת בעלה, עשו את זה כמו זדון איש באישה לעניין איסור, ומתעשרה על בעלה, שאם אשת איש הלכה למישהו אחר במזיד לדבר עבירה, היא נאסרת על בעלה. אז גם כאן, אפילו שזה היה על פי עד אחד, זה נשב כמו במזיד, כי הייתה צריכה יותר לברר, והייתה מוצאת שבעלה חי. אבל אין הכי נעמי, באמת היא כן צריכה גט, כמו שרבי שמעון אומר בבית הראשונה. אבל אם היא ניסית על פי עדים שהעידו שבעלה מת, אז אם כן, מה היה לה לעשות? שני עדים מעידים שהוא מת, אז בעצם העדים האלה נאמנים, התורה האמינה להם, אז לכן היא הייתה יכולה להינסה לבעל אחר. אז זה שהלכה וניסית לבעל אחר, זה כמו שגיגת אשת איש, זה כמו שגיגת איש באישה, כמו אישה שאשת איש שבשוגג הלכה והייתה עם מישהו אחר, שאז אם היא נשואה לישראל, לא נאסרת על בעלה, ולא מתעשרה על בעלה. רבינה אמר, תירוץ שלישי, גם הוא אומר שהברייתא השנייה לא נאמרה לעניין גט. והחילוק בין אם היא ניסית על פי עד אחד לאם היא ניסית על פי שני עדים, זה לעניין קורבן קטני. וכך אומרת הברייתא. עשו בית דין בהוראתן, כשבית דין מורים לאישה שקיבלה עדות של עד אחד, שבעלה מת. הורו לה שהיא יכולה להינסה אחרי שהיא תבדוק טוב באמת שבעלה לא חי, והתירו לה להינסה לבעל אחר, ובסוף התברר שהיא לא בדקה טוב ובעלה הראשון חזר, כמו זדון איש באישה, לא באמת שזה ממש כמו זדון איש באישה, כמו שמובר בתוספות, אלא הכוונה לעניין קורבן, שהיא לא מביאה קורבן ולא מתיה קורבן, כמו שאדם שחוטא במזיד לא מביא קורבן, לא מספיק לו קורבן, כאן במקרה שלנו הרעיון היא שהיא לא צריכה להביא קורבן חטאת, כמו אישה שעושה עבירה, בן אדם אפילו, כל בן אדם שעושה עבירה בדבר שחייבים עליו במזיד קרת, מיטב ידי שמיים, אז אם הוא עושה את זה בשוגג הוא חייב קורבן חטאת, כאן אשת איש שזינתה חייבת קרת, ואם זה בשוגג חייבת חטאת. כאן, שזה היה על פי הוראת בית דין, היא לא חייבת חטאת, כי עשתה על פי הוראת בית דין, ויש כלל יחיד שעשה על פי הוראת בית דין, פטור מלהביא קורבן. אבל אם היא עשית על פי שני עדים, שהעידו שמת בעלה הראשון, אז היא לא ניסית על פי בית דין, אלא היא ניסית על פי העדים. זה כמו שגיגת איש באישה, זה כמו אשת איש שזינתה בשוגג, ומתי, הקורבן חטאת, מביאה קורבן חטאת ומחפר עליה. והיא בהתאם, התירוץ רביעי בא לומר, לתקן את הברייתא הראשונה. באמת הברייתא השנייה מדברת לעניין גט. מה שעשו בית דין בהוראתם, שאם היא ניסית על פי עד אחד, זה כמו אשת איש שזינתה במזיד, שהיא לא זקוקה לגט, כי לא תופס קידושין באשת איש. ועל פי עדים זה כמו שגיגת אשת איש שבשוגג זינתה, שהיא גם כן לא זקוקה לגט, כי אשת איש לא תופס בקידושין. ולכאורה זה סותר את הברייתא הראשונה ששם כתוב שיש את איש שניסית על פי בדין כן צריכה גט. התירוץ הוא, הקמה הייתה. הברייתא הראשונה שאומרת באמת שהיא צריכה גט. רבנן היא, זה לא לפי דעתו של רבי שמעון, זה לפי דעת חכמים. הם סוברים שהיא צריכה גט מהשני. אבל אתה דייקת מזה, מהברייתא הזאת, שדווקא אם היא ניסית על פי בדין היא צריכה גט מהשני, אבל אם היא ניסית על פי עדים היא לא צריכה גט מהשני, אבל היא יכולה לחזור לבעלה הראשון. הדיוק הזה הוא לא נכון. אלא לפי דעת חכמים היא לא יכולה לחזור לבעלה הראשון. ותריץ אחי, תתרץ כך את דברי הברייתא. הברייתא מתחילה, כל הראיות שבתורה, אדם שלוקח אחת שאסורה עליו באיסור ערווה, היא לא תופס בקידושין, אז היא לא צריכה ממנו גט. חוץ מאשת איש שניסית על פי בדין, שהיא כן זקוקה לגט מהשני. תריץ אחי, חוץ מאשת איש, לא חוץ מאשת איש שניסית על פי בדין, אלא חוץ מאשת איש ש... ניסית על פי עדים, ושניסית על פי עד אחד בהוראת בדין. שאם היא ניסית לאחר על פי עדים, ואם היא ניסית לאחר על פי עד אחד, על פי בדין, בשני המקרים היא צריכה גט מהשני. לא שתדייק שדווקא אם היא ניסית על פי בדין היא צריכה גט מהשני ולכן היא נאסרת על הראשון. לא. גם אם היא ניסית על פי שני עדים היא צריכה גט מהשני ולכן היא נאסרת על הראשון. ואם כן, המשנה שאומרת שאם היא ניסית על פי עדים מותרת לחזור לבעלה הראשון, זה רק לפי דעתו של רבי שמעון. ולכן רב אומר, הלכה כרבי שמעון, כי חכמים סוברים באמת שהיא נאסרת על בעלה הראשון גם אם היא ניסית על פי שני עדים. ורב ששת אמר, כך אומר רב, שהלכה כרבי שמעון, שאם היא ניסית על פי שני עדים שהעידו שהבעל הראשון מת, והיא ניסית למישהו אחר, ובסוף בעלה הראשון חוזר והוא חי, היא חוזרת לבעלה הראשון, זה רק לפי דעתו של רבי שמעון. לא ייתכן, אומר רב ששת, שרק רבי שמעון סובר ככה. אם רב אומר הלכה כרבי שמעון, זאת אומרת שהוא סובר שחכמים חולקים עליו, ולפי דעתם היא לא יכולה לחזור לבעלה הראשון, זה לא ייתכן כאלה דברים. אם רב אמר דבר כזה, כנראה שהוא היה מתנמנם באותו זמן. כי, מה זאת אומרת? שני עדים מעידים שבעלה מת. מה עוד היא צריכה? התורה האמינה לשתי עדים. היא נחשבת שהיא נאנסה למישהו אחר, זה כמו אונס, והיא לא נאסה אותה לבעלה הראשון עם בעלה ישראל. זה היה הקושיה שהקשה רב ששת, ולכן אמר, כולם עודים, גם חכמים, שאם שני עדים העידו שבעלה הראשון מת, ולכן התחתנה עם בעל אחר, ודאי שהיא מותרת לבעלה הראשון. כך אמר רב ששת. מטיב אולה, מה אומר רב ששת? מה היה לה לעשות? מה היה אבל אלה מאבד? מה היה לה לעשות? שני עדים מעידים שבעלה הראשון מת. מה אתה רוצה? למה שלא תחתן עם הבעל השני? מי אמרינן מה היה אבל אלה מאבד? וכי אנחנו אומרים דבר כזה, תשמע, בגלל שלא היה לה מה לעשות, לכן אנחנו לא באים להאשים אותה ולא באים לאסור עליה לחזור לבעלה הראשון. ואתנן, משנה במסכת גיטין. משנה כאן מביאה את כל המקרים שמובאים שם במסכת גיטין. וזה הכל מובא באותו מקום. כל הקושיות שכעת הגמרא מוכיחה מהם, שלא אומרים מה היה לה לעשות, מה היה אבל עליהם מאבד. כשכותבים גט, כותבים את הזמן, מתי נכתב הגט, מתי העדים חתמו על הגט. לפי מה כותבים את הזמן, מתי, איזה שנה, אז היום בזמננו כותבים את זה לפי השנים של מבריאת העולם. לפי מניין השנים מבריאת העולם. אבל בזמן המשנה הייתה תקנה שכותבים את הגט לפי מניין השנים של אותה מלכות. אם למשל הם היו בארץ ישראל, לפי המלכים שבארץ ישראל. הם היו במדינה אחרת, לפי המלכים של המדינה האחרת. והתנן המשנה אומרת, אם הסופר כתב את הזמן של הגט, לא לפי השנה של המלכות, איפה שהם כעת גרים, אלא לשם מלכות אחרת. למשל, הם כעת גרים בארץ ישראל, והוא כותב את הזמן לפי שנה של מלכות רומי, שנקראת מלכות שאינה הוגנת. חוץ מזה שהיא מלכות רשעה שהחריבה את בית המקדש, חוץ מזה היא מלכות שאינה הוגנת, כי אין לה לא כתב ואין לה... נקראת מלכות שאינה הוגנת. אין לה לא כתב ולא לשון, אין להם שפה משלהם. בכל אופן, אתה נמצא במקום אחר, אתה לא נמצא ברומי, מה אתה כותב? אם אתה לא ברומי, אז למה אתה מתנהג כמו רומאי? למה אתה כותב תאריך של רומי? אתה כתוב את התאריך של המקום שבן אדם נמצא. או שהוא כותב לשם מלכות מדי, אבל אתה לא במדי. או לשם מלכות יוון, אתה לא ביוון. או שהוא כותב כמה שנים מבניין הבית, או לפי כמה שנים מחורבן הבית. אז זה גט פסול. וכן, הוא שינה את המקום. כותבים חוץ מי את הזמן, כותבים גם את המקום. מקום שהסופר נמצא, מקום שהעדים חותמים. הסופר והעדים היה במזרח, במזרח העיר, וכתב שזה במערב, או שהוא היה במערב, הוא כתב במזרח, הגט פסול. אם נתנו את הגט הזה לאישה, היא לא מגורשת, היא הלכה והתחתנה עם בעל אחר. חכמים כנסו אותה בכל ה-16 כנסות שמובעים מתחילת הפרק שלנו. תצא מזה ומזה, היא נאסרת גם על הבעל הראשון שהתגרשה ממנו וגם עם הבעל שהתחתנה ממנו אחרי שהתגרשה מהראשון. וכל הדרכים האלו, כל הכנסות שמובעים במשנה הראשונה בפרק, נוהגים בה גם כן. נשאלת שאלה והמי, למה כנסו אותם? לימה, מי הווה לה למעבד? תאמר, הגט, היא קיבלה גט מהסופר. היא הייתה סבורה שזה גט כשר. הוא סופר מומחה, למה היא אמורה לבדוק את הגט הזה? היא לא מבינה בהלכות גיטים. מה הייתה יכולה לעשות? למה אתה לא אומר כאן מה הייתה יכולה לעשות? ותאמר שהגט הזה כשר והיא... היא לא תיאסר על פי הגט הזה. מתרצת הגמרא, כאן אנחנו לא אומרים מה היה לה לעשות. נכון שיש מקרים שאומרים את זה, אבל כאן לא. כי כאן, היא מקבלת את הגט מהסופר, היא לא צריכה לסמוך על הסופר. היא באה לה להקרויה לגיטה, היא הייתה צריכה להקריא את הגט הזה לחכם אחר לפני שהיא ניסית. חומרה של דבר של אשת איש, זה לא דבר שאפשר לזלזל בו, צריך הרבה מאוד... כובד ראש, הרבה מאוד מתינות, שהיא תהיה בטוחה שבאמת היא מגורשת. זה לא נקרא שהיא אנוסה, כי היא לא נתנה לחכם לבדוק את הגט לפני שהיא השתמשה בו. אמר רב שימי ברשי, תשמע, ראיה מהמשך של אותה המשנה, שאנחנו לא אומרים מה היה לה לעשות, מה היה אבל לה למעבד. המשנה שם אומרת, הכונס את יבימתו. אדם נפטר, לא השאיר זרע, לא השאיר צאצאים, היבמה הלכה, התיימה לאחיו. עכשיו, היבמה הזאת לא הייתה היחידה שהייתה נשואה לאותו אחד שנפטר בלי צאצאים, היה לו שתי נשים. והדין הוא שלא צריך לייבם את שתיהן, אסור לייבם את שתיהן, צריך לייבם אחת מהן, ואז השנייה פטורה. טוב, הלכה אחת מהנשים, התיימה, אז השנייה מותרת לשוק. הלכה צרתה וניסית למישהו אחר. ואחרי זמן, נמצאת זאת שהתייבמה, שהיא בכלל אילונית, היא לא יכולה להוליד. הפסוק אומר, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. דווקא אחת שיכולה להוליד יכולה להתייבם, זאת אומרת שבכלל לא הייתה שייכת במצוות ייבום, אז צרתה הייתה זקוקה או לייבום או לחליצה, והתחתנה עם מישהו אחר באיסור. תצא מזה ומזה, זאת הצרה, האישה השנייה שלך והתחתנה עם מישהו אחר, עכשיו התברר שזאת שהתייבמה היא בכלל העילונית, אז היה אסור לשנייה להתחתן עם מישהו אחר. תצא מזה שהיא ניסית לו, ומזה ומהיבם היא צריכה חליצה. צריכה לקבל גט מזאת שהיא ניסית לו, והיא צריכה חליצה מהיבם. וכל הדרכים האלו, כל הכנסות שכנסנו, בתחילת הפרק, 16 כנסות, הכל נוהג בה. והמי, למה אתה כונס אותה? נעימה, גם פה אתה יכול לומר, מה היה אבל על ימי בד? מה הייתה יכולה לעשות? היא לא ידעה שהצרה שלה היא אילונית. עונה הגמרא, היא לא ידעה. איך כעת היא יודעת? כי עבר זמן ונהיה לה סימני האילונית. הרי יש סימני האילונית שראינו בדף פי. היא באה אלה להמתונה, הייתה צריכה להמתין, לראות שיש בה סימני האילונית, ואז נדע שהיא עצמה זקוקה או לאיבום או לחליצה. השנייה, זה שלא המתינה, לכן היא נאסרת על בעלה והיא זקוקה לחליצה מהיבה. אמר אביי, מה אנחנו אומרים, וכן אנחנו אומרים מה היה לה לעשות ולכן מקלים עליה, מה היה ולמי הבא, תשמע, תראה את, את אותה משנה שם. משנה שם אומרת, כל העריות. המשנה, תחילת המסכת, מה שתחילת המסכת יבמות, אומרת, הלכה מאוד מאוד פשוטה. אדם היה נשוי לשתי נשים. ומרוב שהיה לו שתי נשים, הוא בסוף נפטר בלי להשאיר צאצאים. שמע הלכה שהנשים שלו נופלות לאיבום, ואחת מהם צריכה או להתייבם או לחלוץ, לאחיו. עכשיו הן נופלות לאיבום לפני אחיו, אחת מהם היא ערבה לאחיו, למשל לביתו. זה שמת התחתן עם אחיינית שלו, הבת של אחיו, וכעת אחיו בעצם נופלת לבניו לאיבום הבת שלו. אז היא לא זקוקה לאיבום וחליצה. אז כל אותם 15 נשים, ואחת מהם זה ביתו, היא כמובן פתורה מאיבום וחליצה, פותרות גם את צרותיהם מאיבום וחליצה, פותרת גם את צרתה. אבל כל זה בתנאי ששתיהם נפלו לאיבום. עכשיו, כל אותם הראיות שנפלו לאיבום, יחד, שאמרנו, שאמרו שמכיוון שאחת מהם ערבה ליבם, פותרות גם את צרותיהם, אז גם השנייה פתורה מאיבום, והיא יכולה להתחתן עם מישהו אחר. אבל זה בתנאי שזאת שערבה, היא ראויה לאיבום. אבל אם היא האילונית, שהיא לא ראויה לאיבום, נמצא שבכלל נפלה לאיבום לפני היבם, אז היא לא פותרת את צרתה, צרה היחידה שנופלת כאן לאיבום. עכשיו כאן, מכיוון שהאישה, אחת מהנשים, היא קרובה של היבם, היא פתורה מאיבום, פותרת גם את האישה השנייה, הלכה אישה השנייה והתחתנה עם מישהו אחר, בסוף התברר שהראשונה בכלל האילונית, היא בכלל נפלה לאיבום, רק השנייה נפלה לאיבום, וזאת והיא בסוף התחתנה למישהו אחר בלי לקבל חליצה. הלכו צרות וניסו, התחתנו לשוק ונמצאו אלה שהיו העריות, האילונית, והיא לא פותרת את צרתה. ואם כן, היא הייתה זקוקה לקבל חליצה לפני שהתחתנה עם מישהו אחר. והיא לא קיבלה חליצה. תצא מזה שניסית לו, ומזה היא צריכה לקבל חליצה מהיבם, וגם אותה כנסו. כל הדרכים האלו, כל ה-16 כנסות שיש בתחילת הפרק, נוהגות גם בה. והמאי גם כאן תאמר, נעימה, מה היה אבל למה הבד? מה הייתה יכולה לעשות? מאיפה היא תדע שהיא אילונית? תרצת גמרא גם כאן, היא באה אלה למתונה, הייתה צריכה להמתין עד שיהיה לה סימני אילונית, ואז היא תדע שהיא זקוקה לחליצה השנייה. אמר רבה, תשמע, בוא תראה, שם מובא במשנה מקרה נוסף שלכאורה רואים משם, שאנחנו לא אומרים מה היה לה לעשות. למרות שבאמת אין לה מה לעשות. אנחנו לא אומרים מה היה אבל למה הבד. משנה מדברת על מקרה שהבעל והאישה באים אל הסופר, הבעל רוצה שהסופר ייתן לו גט, יכתוב לו גט, והאישה רוצה שהוא יכתוב לה שובר, שכשהבעל ישלם לה את הכתובה, היא תוכל לתת לו את השובר הזה, הוכחה שהוא שילם לה את הכתובה. וכתב הסופר גט לאיש ושובר לאישה, ובטעות טעה ונתן את הגט לאישה ואת השובר לאיש, והם לא ידעו כנראה לקרוא, ונתנו זה לזה, הבעל, במקום לתת גט לאישה, הביא לה את השובר, מה שהיא הייתה אמורה לתת לו. וזה לזה, האישה, במקום לתת את השובר לבעל, כשהוא בא לתת לה את הכתובה, היא מביאה לו את הגט. אז היא בעצם לא מגורשת. ולאחר זמן, הבעל בודק, הוא רואה שהגט נמצא אצלו. הרי הגט יוצא מתחת ידי האיש. ורצים אל האישה, שואלים אותה, תגידי, קיבלת גט? אמרה, ודאי, הנה זה הגט. קוראים את הגט, זה שובר. השובר נמצא מתחת ידי האישה. אם יש לה את הקבלה שהיא הייתה אמורה לתת לבעל, הוכחה שהוא שילם לה את הכתובה, אז היא לא מגורשת. יוצא אם כן שהתחתנה עם מישהו אחר, היא הייתה אשת איש. תצא מזה, צריכה לעזוב את בעלה שהתחתנה איתו, ומזה היא אסורה על המגרש. וכל הדרכים האלו בא, כנסו אותה את כל ה-16 כנסות שמובאים בתחילת הפרק. נשאלת השאלה, אם אומרים מה היה אבל עלי מעבד, גם כאן, מה היה אבל עלי מעבד, מה היה לה לעשות? מאיפה הייתה אמורה לדעת שמה שהביאו לה זה לא גט? עונה הגמרא, בטח שהיה לה מה לעשות. היא באה אליה להקרוא יהיה לגיטה, הייתה צריכה להקריא את הגט לפני חכם, הוא היה אמר לה, זה שובר, זה לא גט. אמר רבה שיטה, שמה, יש שם במשנה גם מקרה נוסף. אם הסופר שינה את שמו של הבעל, במקום ראובן, שכמו שקוראים לבעל, כתב שם שמעון למשל. או ושמה, קוראים לה זלפה, כתב בלהה. או ששינה את שם עירו של הבעל, או ושם עירה של האישה, והתחתנה עם מישהו אחר עם אותו גט, תצא מזה ומזה, היא נאסרת על בעלה ועל המגרש. וכל הדרכים האלו בה, כל הכנסות של תחילת הפרק, קונסים אותה. והמאי, גם כאן נשאלת השאלה, הילרי לא ראתה שכתוב כאן שם אחר או עיר אחרת. נאמן אומר, מה היה אבל אלה מאבד? מה הייתה יכולה לעשות? עונה הגמרא, מה הייתה יכולה לעשות? היא באה אלה להקריא אלה גיטה, הייתה צריכה להקריא את זה לחכם, את אותו גט. אמר רבי נטש, מה שם כתוב מקרה נוסף. כהנים הם רעתחנים יותר משאר האנשים. יש בעיה. יכול להיות שהם יכעסו על נשותיהם, ירצו לגרש אותם. ייתנו לנשותיהם מהר גט, והאישה תהיה מגורשת. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך, כשהכעס נרגע, מה עשיתי? גירשתי את אשתי, בשביל מה? אחי, נמצא מישהי יותר טובה? איך מישהו אמר? האנשים רצים להתגרש. הבן או הבת זוג האלה, בשביל זיווג שני הם בסדר? אז למה לגרש להתחתן עם זיווג שני שלא תקבל יותר טוב? קיצור, התחרט. אבל הבעיה היא שאדם רגיל שמתחרט יכול להחזיר את גרושתו אם היא לא התקדשה או התחתנה למישהו אחר. אבל כהנים עשו להם התחתן עם גרושה אפילו אם הם עצמם גרשו אותה. אז יש בעיה. החכמים רצו שלא יהיה בעיות פה עם השלום בית. יהיה אפשר לכהן שלא יהיה לו בעיה שהוא יגרש ואחר כך לא יוכל להחזיר. אז הקשו על הכהן את האפשרות לגרש את אשתו על ידי גט מקושר. גט מקושר זה במסכת בבא בתרא דף קופסמך, שצריכים לפחות 3 עדים, זה גם כן תרחה בשביל הולכת לחפש 3 עדים, בינתיים הוא ירגע. וחוץ מזה כותבים איזה שורה או שניים בגט, ואז משאירים רווח ומקפלים, צריך העד לחתום, תופרים, ואז כותבים עוד שורה, שניים, עוד פעם העד חותם, עד אחר חותם, ואז תופרים, משאירים רווח, תופרים, אז ככה עוד עד, עד שככה כותבים גט מקושר בצורה כזאת. עכשיו, כל פעם שמקפלים ותופרים צריך להיות חתימה של עד. אבל אם יש פעם אחת שתפרו, קיפלו ואין חתימה של עד, זה נקרא גט קרח, שחסר לו חתימה אחת. ואנחנו אומרים, אולי הבעל שבא לגרש אמר לעדים שהם כולם יעידו, ואז צריך שיהיה את החתימה של כולם, ואם חסר חתימה של עד אחד, הגט הזה פסול. אם אישה הייתה על הגט כזה, שהתברר שהוא קרח, שחסר בחתימה, חסר בו חתימה, ועל אדם הלך והתחתנית, הכנסה בגט קרח, תצא מזה ומזה וכולי. דיינו שכל הכנסות קונסים אותה, כל ה-16 כנסות שבתחילת הפרק. ונשאלת השאלה גם כאן, מה היה אבל אלה מאבד? אם אומרים שיש כזה מושג, גם כאן, מה הייתה יכולה לעשות? אומרת הגמרא, כאן היה לה מה לעשות, היא באה אלה להקרויה לגיטה, הייתה צריכה להראות את הגט הזה למישהו אחר שיבדוק אותו, זה לא נקרא שהיא ננסה. בכל אופן, היה לנו כאן את הסברה, שאתם אומרים, אישה שלא היה לה מה לעשות, מה היה אבל אלה מאבד, מה שנקרא, מה היה לה לעשות, אנחנו אומרים, לפי דעתו של רב ששת, שהיא נחשבת שבאמת אין עליה טענה, וכאילו היא אנוסה. מצד שני, היה לנו כאן רשימה ארוכה של ראיות, שאנחנו לא אומרים מה היה לה לעשות. אבל את כל הקושיות האלה, תירצנו. ואמרנו שבכל המקרים האלה כן היה לה מה לעשות, אבל באמת אם אין לה מה לעשות, כמו במקרה דיברנו שאישה היה לה שני עדים שהעידו שבעלה מת, ולכן היא נשאת עם מישהו אחר. אומר רב ששת, שבאמת היא מותרת על בעלה הראשון. אז רב פאפה סבר באמת לעשות כזה דבר, למעבד עובדה במאי אבל למעבד, לפסוק באישה שבעלה נסע לחוץ לארץ, באו שני עדים, העידו שהוא מת, והיא נשאת למישהו אחר, בסוף הבעל חזר, רצה להתיר לה לחזור אליו, כי מה היה לה לעשות? שני עדים באו והעידו שבעלה מת. אמר לי רב הונה, ברידי רב יהושע לרב פאפה, איך אתה עושה דבר כזה? ועתניא כל הנה מתניאתא, הרי ראינו הרבה משניות ששם נראה שלא אומרים מה היה לה לעשות. אלא אף על פי כן היא נאסרת, אפילו שלא היה לה מה לעשות. אמר לי, אז ענה לו רב פאפה, ולאו שנינו וכי לא תירצנו את כל המשניות ואמרנו שהיה לה מה לעשות. אז רב הונה ברידי רב יהושע אמר לי, והשינוי אליקו ולסמוך, וכן לסמוך למעשה לכל התירוצים האלה, אולי התירוצים האלה לא נכונים והקושיה יותר טובה מהתירוצים. הרי בסופו של דבר, כל פעם יש תירוץ אחר, אבל אתה רואה לכאורה כל כך הרבה הוכחות, שאנחנו לא אומרים מה היה לה לעשות. היא כן הייתה צריכה, אבל גם במקרה שלא היה לה מה לעשות, באמת, אנחנו בכל אופן אוסרים אותה. ויש גרסה, הוא פסק, באמת רב הונה, באמת רב פאפה נמנע מלעשות את המעשה הזה. באמת לא התיר אותה לבעל הראשון. אמר רב אשי, אישה שניסית כי אמרו שבעלה מת. אפילו עד אחד אמר שבעלה מת ובית דין התירו לה להינשא. ואז יצא כל שבעלה חי. תביאו הוכחות, אין הוכחות. אמר רב אשי, ולקל, לא חיישינה, לא חושים לכל הזה. עד שלא בא הבעל לפנינו, מותר לה להיות נשואה לשני. שואלת הגמרא, היי קלה, על איזה קול רבה שאמר שלא חוששים לו? אם מדובר שהיא כבר התחתנה, אילה מקלה דבטר נישואין, אחרי שהתחתנה עם השני יצא קול שהבעל הראשון של החי, אז מה רבה שבא פה לחדש שלא סומכים על הקול הזה? האמרה רבה שחד הזימנה, כבר רבה שאמר פעם אחת שאחרי שהיא ניסית, לא חוששים לקול. דאמר רבה שהיא, קול קלה, כל פעם שיוצא קול, על אישה שהיא אסורה על הבעל הזה. אם הקול הזה יצא דבטר נישואין, אחרי שהיא כבר התחתנה, למשל, כהן התחתן עם אישה, ואז יוצא קול שהיא גרושה והיא אסורה לכהן. לא חיישינן, לא חושים רק לקול. תביאו הוכחות שהיא גרושה, למשל. אז אם כן, גם כאן, נאמר שלא חוששים לקול אם אין הוכחות שבעלה ראשון חי. עונה הגמרא, הסיבה שרבה שצריך לומר את זה פעם נוספת, מה עוד את אימה? הועיל והאישה הזאת, אתה אלה בית דינה. הייתה צריכה לבוא במיוחד לבית הדין האישה הזאת, כדי שתירו לה להינשא. כי היא חוששת אולי בעלה חי. והיו צריכים להתיר לה, שרינן. עצם זה שהיה ספק, אולי בעלה הראשון חי, אולי נאמר שזה כמו קלה דקמי נישואין דמי, זה כאילו כבר יצא הקול שבעלה חי עוד לפני שהיא ניסית לשני, ותיצר ותיאסר לשני על ידי הקול שעכשיו יוצא שבעלה חי. כמה שמלן רב אשי שגם במקרה הזה, אני חושב כמו שהקול יצא אחרי שהיא ניסית, ועד שאין הוכחה שבעלה חי, אנחנו נותנים לה להישאר נשואה לבעל השני. עד כאן דף צדיק א'.